ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אחרי שראינו את שני התנאים, גם של הכבוד וגם של התיקון המעשה, כעת הוא מוסיף לנו עוד נתון. ואולם, מי שמתאר ומקדש עצמו במעשיו, הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור ההכנה שהכין את עצמו, וכשיעור שירבה בהכנה, כן ירבה יקר התלמוד וכוחו. מה הוא רוצה כאן להוסיף? לכאורה, ראינו כבר שהתורה היא השפעה הכי גדולה, ראינו שיש שני תנאים, ומה הוא רוצה כעת להוסיף? ואולי מי שמתאר ומקדש עצמו במעשיו, הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור ההכנה שהכין את עצמו, וכשיעור שירבה בהכנה, כן הרבה יקר התלמוד וכוחו. אז הוא בעצם בא להגיד דבר פשוט, הוא אומר חידוש, הוא באמת חידוש גדול, אבל ההבנה היא לכאורה די פשוטה. הוא אומר כך, הייתי חושב שאולי התורה מצד עצמה הרי לא משתנה, התורה מצד עצמה היא שלמותו, היא הערת שלמותו התברך, אז ברגע שאדם נניח יהיה מוכן מצד התנאים, המעשים שלו מתוקנים והוא יושב בכבוד לפניה, כמו שהוא מתאר הכבוד והזהירות בלימוד עצמו, אז כולם ישתוו, כולם יזכו לאותה הערה. אז הוא בא ואומר לו, עדיין ההערה תחול באדם כפי שיעור ההתקדשות וההתהרות של האדם. בעצם הייתי אומר זה תנאי שלישי, שהוא לא, למה הוא לא מוגדר כתנאי? כי הוא באמת, הוא לא תנאי שמפקיע את הקדושה של התורה לגמרי כמו התנאים הקודמים. מצד שני הוא תנאי בהדרגה תהרת התורה שתחול באדם. אז החידוש גדול, תראו לכם אדם שהוא זעיר של מסילת ישרים, זוכה להערת התורה בדרגה. הזריז כבר זוכה, בשעה שהוא לומד, מה הקשר בין זריזות שלו? לא, כי האיש הזה יותר מזוכח, יותר טהור, אז התורה יותר מהירה לו, הכלים שלו יותר טהורים. אז נכון שמצד ההערה אין שינוי, מצד הכלים יש שינוי.
מה זה שונה מה שהוא כתב בסוף פסקה ו?
כן,
פסקה ה, כתב אולם כפי מדרגת המורה ושיעור הכבוד לזהירות, כן יש שיעור עיקר הלימוד במדרגת ההשפעה.
כי שם הוא התייחס נקודתית רק לעניין כבוד התורה, שהכבוד יוצר גם כן את שיעור השגת ההשפעה. ופה הוא אומר עוד תנאי, חוץ מכבוד התורה יש גם רמת שיעור ההתארה והקדושה של האדם. נצטרך לפתוח למה הוא מתכוון, אבל קודם כל יש עוד תנאי שאליו הוא מכוון. עכשיו בואו נסיים וננסה להבין למה הוא מתכוון. והוא אומר, רק על פי זה תבין מה שמצינו בחכמים הקדמונים, שתורתם הייתה מעתירתם כוח גדול ונותנת להם מעלה ועיקר, מה שלא נמצא בדורות האחרונים, מפני יתרון הכנתם על הכנות האחרונים. וכבר אמרו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שעוסק בתורה כל אופשי הפורח עליו היה נשרף, מפני עוצם השראת השכינה שהייתה שורה עליו על ידי לימודו. אז הוא אומר, רק זה מה שיוכל להסביר לנו את הבדלי ההשגה בהערת התורה, שהם היו יותר תיאוריים, יותר קדושים, יותר מוכנים.
לא יודעים מה דיבר על זה, אבל מה זה אומר מבחינתי המדח אנחנו עושים לפני לימוד?
זה לא לפני לימוד, זה דרגת האדם, זה מהות האדם, זה לא דבר שאתה עושה אותו עם לשם ייחוד קודשיו וריחו.
אבל כשיעור ההכנה שהכין את עצמו,
הוא לא, לעניות דעתי הוא לא מתכוון להכנה קודם המעשה. איפה האדם מוכן? האם האדם יותר מוכן להיות כלי קיבול התורה? יכול להיות שיש לזה גם השלכות, כמו כל דבר יש לו השלכות גם מיידיות, אבל זה לא ודאי לא רק הכנה מיידית. אז ננסה לפתוח את הדברים באמת, מהם המושגים האלה. ורק חשבתי להעיר הערה אחת, הגמרא במסכת ברכות אומרת, רבי יהודה, שהתקנה של עזרא הסופר של טבילה לבעלי קראים זה מצד כנתינתה, מה נתינתה? באימה, בעירה, ברטת וזיע. פה אנחנו רואים שלכאורה בסדר, כל אחד לפי חסידותו, כל אחד לפי עניינו יחליט איך להתקדש לקראת התורה, איך בעזרה הסופר מתקן את זה כתקנה מחויבת על כל קטן שבישראל? אז אני רוצה להגיד פירוש בדבר, שיש להבדיל. עזרה הסופר הבין שהנושא הזה של קלות ראש זה הפקעה בעצם התורה, זה שייך למערכת התנאים שהרמח"ל מנה כבר בתנאי הראשון. אדם שיכול להגיע ממצב קלות ראש למצב של לימוד תורה, הוא לא יזכה בכלל להשראת התורה. פה צריכים לעשות תקנה מחויבת לגבי קדושה וטהרה. זה כבר באמת ענייני חסידות, כמה שהאדם מתרומם התורה יותר תתרומם איתו.
אז עכשיו,
כאן הוא לא העמיד את זה. שאלה יפה. אם אני מבין את נועם, הוא שואל למה הרמח"ל לא כתב או תנאי תורה לשמה. אתה צריך להגיד אם הוא לומד אותה בכוונה הראויה או לא. אני הייתי משער שזה נכלל בכלל עוד זין. אם אנחנו נמנה את הדברים, לכאורה זה הכל יתקלל. אתה לא יכול לדבר על תורה לשמה במנותה מתפיסה יותר כוללת. אתה לא יכול להגיד לאדם, תשמע, תתחיל ללמוד תורה לשמה. אין לך שיח איתו, הוא לא יודע מה זה לשמה, הוא לא יודע לאיפה לפנות. מה תגיד לו, לשם שמיים? הוא לא יודע, הוא לא מכיר את השמיים בכלל. מה פתאום צריך ללמוד תורה בשביל השמיים? השמיים צריכים תורה? אז אני חושב שכאן הוא מתכוון, תורה לשמה זה הרחבת העניין הזה.
שהרמח"ל כתב לסור מן החטא בפסקה הקודמת, זה אומר שזה תנאי הכרחי לפני ההתקדשות וההתארות שנדבר עליה עכשיו?
שיטה. עצם הדבר שהם מתנאים, וזה לא תנאי מוכרח. שים לב לביטול, כלומר תנאי הראשון, תנאי השני, בשניהם הוא כותב לא ימשיך שום השפעה מלפניו. כשהוא מגיע לכאן, ואולם מי שמתאר עסקה כפי שיעור, וגם שאתה דגדקת, ואולם כפי מדרגת המורה, פירוש הדבר שמינימום כבוד הוא תנאי. משם ואילך הרמח"ל אומר, אני לא יכול להגיד לך בכבוד לשים בזה גבול, כי בכבוד באמת אין גבול לכבוד שאדם יכול לתת לערך. דיברנו פעם שאחד הדברים שאין להם שיעור זה כבוד. אי אפשר לתת גבול בכבוד, אי אפשר להגיד הלכה איך מכבדים את התורה, איך מכבדים את השבת. חז"ל אומרים אין לדבר שיעור, כמה שאתה תכבד תמיד אתה יכול עוד להוסיף כבוד. לכן הרמח"ל לא יכול לבוא ולהגיד לך תנאי תעשה כך וכך. הוא אומר, תשמע, קלות ראש זה יפקיע את התורה, נתת כבוד קנית, כמה שתתרומם תתרומם, אבל המינימום כבוד, יחס של כבוד לתורה, זה דבר ממש הכרחי. עכשיו ננסה להבין את המושגים, מה זה נקרא מתאר ומקדש עצמו במעשיו. מה ההבדל בין מושג טהרה למושג קדושה? תיקוני זוהר כתוב את הסוד של כוס של ברכה צריך שטיפה והדחה, אז הוא אומר שזה כנגד קדושה וטהרה. דומני שהשטיפה מבפנים זה כנגד קדושה והדחה מבחוץ זה כנגד טהרה. מה הם שני הערכים האלה? מה ההבדל בין קדושה לטהרה? במסילת ישרים אנחנו מכירים את המושגים, את מידת הטהרה ומידת הקדושה. מסתבר שיש קשר ודאי בין הדברים. וקודם כל ננסה להבין את הדברים לכשעצמם. שימו לב, טהרה תמיד עוסקת בסילוק האוטם, סילוק המעכב. טהרה זה פתיחת האוטם. זה בלשון הקודש, טהור הכוונה היא שאין עליו עורלה. התומה מטמטמת, היא אוטמת. תומה זה משורש אוטם, תם, תום. והטהרה היא במתחלף הטט והצדיק מתחלפות, זה בעצם צוהר תעשה לתיבה, זה תואר תעשה לתיבה. הצדיק והצהריים זה תיארה, בארמית תיארה זה ציארה. שמן נקרא גם כן ציארה, אני חושב גם כי הוא מדליק, כי יש בו הור. כל דבר תמיד זה אותו שורש. אז בעצם הטהרה היא פותחת את האוטם. כשיש חלון אז האור יכול להיכנס.
למה הרב מחליט את זה בצדיק?
ככה אתה רואה בלשון הקודש, הארמית והעברית ודאי אתה רואה את זה כך. אז יש רגע בתיארה מה יעני? נר בצהריים, מה מועיל? אז אז במה אנחנו, איפה אנחנו עסוקים בענייני התארה? אז רמח"ל אומר ביחס לסיגים, אפשר להגיד כל מיני קלקולים, כל מיני, בעיקר זה מידת התארה של המסילת ישרים עוסקת בסילוק הסיגים. אדם באופן טבעי, הוא אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הלב שלנו מחפש כל הזמן, הוא כמו תייר שמחפש כל מיני, להסתכל לצדדים ולחפש כל מיני סיבות, מניעים למעשים שלנו, כסף, כבוד, הצלחות, כל מה שבני אדם מחפשים. ובאה התורה ואומרת, תתאר את ליבך, תנע בני ליבך לי, תן את הלב שלך רק לתכלית האמיתית, ואל תיתן לשקר להטות אותך. אז זו מידת התארה, הלב טהור, כי ברגע, אנחנו באמת אמורים להיות טהורים, ברגע שאין קלקול שסוחף אותנו, אז אנחנו מסוגלים ללכת אל האמת.
למה זה מתבטא מבחינת מעשים?
מידת התארה, הרמח"ל מחלק אותה לשני חלקים. חלק אחד, שבשעה שאתה עושה מצווה, מקיים אותה לתכלית האמיתית ולא לשום תכלית אחרת זולתה. זובח לו אלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו. יש את הבלתי להשם לבדו. מה? על מה אתה שואל? שכל הלב שלנו יפנה רק לתכלית. בלתי להשם לבדו. עוד מעניין שיהושע בן נון לפני מותו אומר אותו ביטוי, ויבדו לבדו. מה זה ויבדו לבדו? את מי אנחנו עובדים? יהודי יכול לעבוד עוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא?
כוונה, כן,
עבדו לבדו, בלתי להשם לבדו. דבר מאוד מוזר, התורה כאילו דבר והיפוכו. אני שואל אתכם שאלה, זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו, זה דבר והיפוכו? קודם כל נפסיק לעבוד עבודות זרות, אחר כך נתחיל לטפל למידת התארה. התשובה היא שהמרחקים הם לא כל כך רבים. כשאדם לא מזהה את הבלתי להשם לבדו, מאוד בקלות נופל בעבודה זרה. ההוכחה שמה הגמרא לומדת מתוך הפסוק הזה, מסכת סוכה דף ממי, היא לא אומרת משתחווה לפסל, היא אומרת כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו. חזל כנראה הטרידה אותם השאלה, מה הקשר? מה זה תחילה? ריש עליו סייפה, סייפה עליו ריש. אתה מתחיל איתי בדברים כאלו חמורים וגומר בלתי להשם לבדו? אתה יודע מה אני מדברת? תשתף שם שמיים ודבר אחר. זה דבר מאוד מאוד קל. כמה קל, כמה הגבול דק, כמו שרואים היום, כמה קל להכניס פולחן אישיות בתוך עבודת אלוקים. זה כערף עין, כחוט השערה. כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. אדם שיפנה לקדוש ברוך הוא ורק יזכיר את שמו של משה רבינו, כבר חס ושלום נעקר מן העולם. כל כך התורה הזירה על הדבר הנורא הזה של שיתוף שם שמיים ודבר אחר, שם של משהו אחר חוץ ממנו. לא, בכל התורה כולה תחפשו פעם אחת שמשה רבינו עומד במרכז העניינים, עומד כמו איזה תלמיד ענוותן שרק מסלק את עצמו לפינה ואומר, ואנחנו מה אתה, לא מצד הענווה זה לא, זה פשיטה, אלא הכל, אני לא רלוונטי בסיפור, מה אתם רוצים, אני רק שליח. איך הוא אומר, בזאת תדון כי השם שלך אני לעשות כל המעשים האלה כי לא מליבי, מה אתם רוצים החיים שלי, אני הרגע יוצא מהתמונה, מחיינה מספרך אשר כתבת, אני לא קשור, שום קשר, משה רבינו אדון הנביאים, שום מרכזיות בשום דבר בעניין של קרבת אלוקים.
הרב, אני חושב שזה לא קשור, הרב אלא את משה, שדרש פה מצלו אותו בשני, אומר, וכי יוציא בני ישראל ממצרים, אולי שם כותב שאנחנו מגיע להם שאני אציא אותם, יש לשון דומה לזה, איך נסתדר על זה
משם? מה אתה מתוונת ושואל, לא הבנתי.
אז מה שמשה אומר, מה זכו ויעשה להם נס על ידי?
נניח ככה, אז מה אתה רוצה להביא מזה?
מה שאני פה שמשה רבנו מחזיק כאילו שלא מגיע להם שאני אציא אותם.
שאני אציא אותם.
זה הדגש של רשי.
מה הדגש של רשי? שמה, שאני אוציא אותם? למה הוא מחזיק את עצמו לכל כך גדול? ככה מתאים לאיש ענב מכל האדם שלו פני האדמה?
מערך רשי מבין.
אני יודע, יותר אני הבנתי גם בצליל כמו שאני לא ראיתי בפנים, יותר נשמע כמו שהוא הבין. הכוונה היא, הוא אומר, איך אפשר לגאול כמו שהיום נגיד, ישלחו היום את רב קניבסקי, ישלחו איזה צדיק גדול לגאול את עם ישראל, הוא יגיד, את מי אני אסחוב, אנשים ישנקים?
מה הם יתנחו ויעשה להם נס על ידי? כאילו אני לא לכבדים.
רש"י מעתיק דברי חז"ל, תסתכל במקור, תפתח את המקור, למה להסתכל ברש"י? תסתכל במקור ותראה מה שם הכוונה. יש פה רש"י השלם, יש פה רש"י של עם כל המקורות, של הרב שבל, ויש אחר כך של איך קוראים לזה, של אריאל, רש"י המבואר. אז מה דיברנו? איך הגענו לנושא? דיברנו על בלתי להשם לבדו. כמה הדור שלנו צריך חיזוק בעניינים האלה, שכל כך קל ליפול לתוך המאמורות הרבות שעומדות בדרכנו. כל כך לא מובן איך שעבודה זרה של בית ראשון חזרה אלינו לפני משיח בצורה כל כך רצינית. אבל פשוט מאוד, תמיד כשאנחנו מדברים על בית ראשון אנחנו מאוד תמאים איך אנשים שראו את השכינה בירושלים, והטייה היא רבה מאוד מאוד, וכמה שהדברים, כמה שדברים גדלים, תמיד היצרה גדל איתם. בטלה הנבואה מישראל, אז בסדר עולם רבה כתוב שבאותה שנה בטל יצר דעבודה זרה, העולם מאוזן. וכשכנראה לקראת הגאולה, כשהגאולה מתקרבת, כנראה שיצרד עבודה זרה מתחיל קצת לחזור. אין הסבר אחר לראות שכל כך הרבה אנשים הולכים אחרי האבל ויבלו.
הנבואה לא חוזרת עליה.
בסדר, לאט לאט. גם היצרה הוא עדיין במצב, אם קצת חושבים קל לעמוד מולו, אם לא חושבים אז נסחפים באופן טבעי. זה הדבר הכי קל בעולם, ללכת ולעשות הוקוס פוקוס ולפתור את כל בעיות החיים. אז איך הגענו לכל זה?
שאלתי את הרב מה זה מתבטא בפועל, מה
התארה? רגע, אז תארה, יש לנו את התארה, אמרנו שני חלקים במידת התארה של המסילת ישרים. יש חלק אחד של היחס שלנו למצוות, שאדם עושה, מקיים את המצוות רק לתכלית היחידה של השגת שלמותו, של הטוב האמיתי שהוא חפץ לתת לנו באמצעות המצוות. והחלק השני, הוא אומר, המסילת ישרים, זה ביחס לענייני החומר, שבשעה שאדם עסוק בחומר אפילו אחרי שהוא כבר פרש ולוקח רק מה שהוא צריך ולא יותר, עדיין ייקח את אותו מיעוט רק בשביל הטוב, פרי הטוב היוולד שיוולד מזה, ולא להפוך את החומר לפנייה לתכלית בפני עצמה. זה לא אומר, צריכים להסביר את המסילת ישרים, זה לא אומר ודאי שאדם יפסיק ליהנות, אי אפשר להפסיק ליהנות, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה, והראיה שהוא תיקן לנו ברכת הנהנים. הכוונה היא שאדם יגיע למצב שהחוכמה שולטת בו, במצב כזה שוודאי הוא לא יוכל לראות את ההנאות כתכלית העומדת כתכלית לעצמה. תמיד ההנאה בסופם של דברים תהיה תומכת במשהו יותר ממנה, היא תמיד תהיה בשביל הפרי הטוב הנולד. אדם יכול להגיע, זה לא דבר שבשמיים. מידת התארה היא לא כל כך רחוקה מאיתנו. הכוונה היא פרישות, הוא שם את בדרגת החסידות, הוא בונה הפרישות ראשונה, זה עניין קודם כל לחיות בצורה מאוזנת, לא לתת לה כמו עמי הארץ, הנאות החיים שולטות עליהם, הם כל היום עסוקים רק בהנאות, זה גדר עם הארץ. כל היום הוא חושב איך אדם שהוא כבר חסיד, הכוונה היא שהוא כבר רואה שיש לו מטרות ברורות, ממילא הוא שם את את הצרכים שלו לפי הצורך, כמה שצריך הוא לוקח, כמה שלא צריך אז הוא נמנע. זה גדר מידת הפרישות.
נכון הרב לומר שמי שישמור את התורה הוא ייהנה יותר מהחיים גם?
זה חייב להיות כך, זה מפורש גם בגרא, אבל זה דבר שהשכל מחייב אותו. אבל למה לך להגיד את זה? כי לכן אתה רוצה לפרוש.
לא, א' כל זה יכול להיות קשור לשמה נחמד, אבל הטענה שהיהודים מפרסים פחות חיים, שהתורה לא חיה,
בסדר,
שהתורה נוצרית,
אתה מדבר פה על חלילה שהתורה,
כאילו התורה היא נוצרית של לעצור את החיים,
טוב, אז אנשים שלא מבינים, הם מכירים את התורה, אז מה אתה יכול לדבר איתם?
לא, הם לא רוצים, מפחדים להכיר.
בסדר? לא, לא, לא בגלל זה. על כל פנים...
מפורש לך בדבר?
כן. כמה שהאדם מתרחק יותר מהעולם הזה, העולם הזה יותר... יותר, יותר מענה אותו. פשיטה, כל אחד יודע שזה כך. תן לילד גבול, הוא יותר יענה מהסוכריה, לא תיתן לו גבול, הוא זורק אותה. זה א' ב', אבל זה לא, אבל זה קריאת המציאות הפשוטה. זה לא חלילה שבשביל זה התורה הגבילה אותנו. התורה הגבילה אותנו כדי להשליט את הנשמה על הגוף, על החומר, והחומר צריך להגיע למצב כזה שהנאותיו תומכות בהשלמתו. תמיד לעסוק בפרי הטוב, כי החומר לכשעצמו הוא רע, החומר לעצמו הוא חשוך, הוא מקבל את הערתו רק עד כמה שהוא תומך בדבר שהוא מואר, ואז הוא הופך להיות גם הוא מקבל את הערתו בכך. כן,
יש משפט של
הרב קוק
שאומר שהחומר הוא הרע והחשוך שכחנו שיש לנו גוף קדוש לא פחות ממה שיש לנו רוח קדוש. הרב יכול ככה
ממש הם גופים חטובים הם לנו.
מה זה?
ממש הם גופים חטובים הם לנו.
זה כל התורה על רגל אחת בעצם. כל התורה אומרת המושג גוי קדוש, זה מי שמאמין שהעולם שלנו עומד לנצח. כל המרד במושג קדושה התחיל בגלל הטעות של הזלזול במערכת העולם הזה, כהבנה של טעות שהעולם הזה הוא בר חלוף.
היא יכולה ללמד גם מתחילת מסעת ישרים.
זה כל החידוש הגדול שלך, אני אתן לך שכל דברי הרב קוק נטועים בדברי הרמח"ל. החידוש שהוא הראשון, היחיד בעצם, שפירש את חוכמת האמת ותרגם אותה בתפיסה הכוללת ביותר. תדעו לכם שהפרשן הכי גדול של כתבי הרמח"ל זה הרב קוק. עוד לא היה פרשן יפה כמו, נאה כמו.
איך אפשר, הרב אמר שהחומר הוא חושך בעצמו.
הוא חושך לכשעצמו. לכשעצמו הוא חשוך. ברגע שהוא עומד על עומדו במקומו, אז הוא הופך להיות אור. אתה זוכר את הלשון שלמדנו בדרך השם? ועד רבה השפלתו תהיה הגבעתו, ומשם יקנה יקר וחבות שאין כמו, ביותו הופך את החושך לאור. זה גדר העיסוק החומרי, להפוך את החושך. איך אפשר לקחת חמור ולהפוך אותו לאור שהוא רתום למרכבת ארון הברית? אז החמור הופך להיות חמור מלכותי, חמור
משמש לקודש.
כן,
אבל בו עצמו
תמיד יישאר עבד, הוא אף פעם לא יקבל דרגת בן. הגוף הוא תמיד עבד, הנשמה היא בן והגוף הוא עבד. במה שהוא משועבד אל דרגת בן, אז הוא הופך להיות קדוש. אין אפשרות לקחת חושך ולהפוך אותו לאור במהות, אלא רק על ידי התפלה. אין דרך, זה בלתי אפשרי. כי אם הוא היה מסוגל להיות אור בפני עצמו, הוא כבר לא היה מאתגר את העולם הגוף הזה.
אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר, אבל שמעתי פעם שהגויים יפכו לדרגה של ישראל.
כן, ככה מפורש ברמח"ל, במאמר הגאולה.
אז הם כן מקבלים דרגת, הם הופכים לדרגת...
לא, דרגת ישראל בעולם הזה, במצב שלנו של אחר החטא. הגויים ישיגו את מעלתנו כיום, ואנחנו נעלה לדרגת הקדושה האמיתית.
הם יכולו לקבל נבואה?
אם היו שבעה נביאים לאומות העולם בהיסטוריה, אולי בדרגה הזאת של נופל וגלוי עיניים יוכלו גם הם להשיג. אחרת מה יש להם עולם הבא בלי נבואה? איזה עולם הבא זה בלי נבואה?
לא הבנתי איך הרב ענה לי אז. זאת אומרת, זה לכאורה משתנה, הם הופכים להיות...
הם מתעלים לדרגה, אבל עוד פעם, הנשמה שלהם היום, יש לדון עם נשמת אומות העולם, יש לה בחינת בן. עוד דיון. נשמה ועבד זה שני הפכים, היא שלמה, יש לה, היא הערה שלמה. אלא היא בדרגה מאוד נמוכה, נגיד באיזשהו, נגיד אם נשמות ישראל כוללות בתוכם את כל קומת נרן חי, דהיינו שמקבילות לכל קומות העולמות כולם, מראש כל הדרגות ועד סוף העשייה, מרכבת הקדושה, אומות העולם דרגת נשמותם מתחת לעשייה. אבל יש שם איזושהי הערה ששם הם, נקרא לזה קליפת נוגה, נקרא איזשהו מקום ששם הם יכולים לקבל הערה נצחית. אם הם יעמדו מקום שלהם כתומכים בגלושה. אז הדרגה הזאת במקום הזה היום הם נמשל כבהמות נדמו. שבו לכם פה עם החמור, אין הבדל בין גוי לחמור. היום לעתיד לבוא הם יעלו לדרגת ישראל כיום, שאנחנו מסוגלים להשיג אהבת השם, דבקות בהשם, בדרגה די יפה מאוד. אז אם גוי יכול להגיע למה שכל גדולי ישראל השיגו במשך הדורות במצב שלהם, פירוש הדבר שזו השגה נצחית מאוד יפה. עוד יש עוד מאמר ברמח"ל באחד המקומות, שארץ ישראל היום היא קדושה, חוץ לארץ היא טמאה, לעתיד לבוא חוץ לארץ תהפוך להיות תאורה, וארץ ישראל תעלה לדרגת קודש קודשים, דרגת יותר גבוהה. אבל חוץ לארץ, ששם יהיה מקום האומות לעתיד לבוא, הם יעלו מדרגת טומאה לטהרה, לא יותר מזה. לקודש הם לא יוכלו לעלות. אז הכל כמובן ישתנה לפי ערך. אז שוב, אז מי שמתאר, הכוונה היא, מי שמתאר עצמו, הכוונה היא שהוא מסלק את כל השיגים המתאים את האדם, בין בעבודת המצוות ובין בשימוש החומר, שהחומר הופך להיות תכלית לעצמה, שזו הטיה של הסדרים ההפוכים, ונקרא אדם טהור ומקדש עצמו במעשה. ומה זה נקרא מקדש עצמו? שהוא לא רק מסלק את הסיבות המעכבות, אלא הוא מצליח להגיע למצב כזה, כמו שאמרנו מקודם, שזה מה שהזכרתם בעניין הקדושה, שהחומר ממש כולו ממש משועבד לרעיון העליון. מקודם זה סילוק טהרה, זה רק סילוק הטומאה, סילוק האוטם, אבל קודש זה כבר עניין של פנייה שהכל מיוחד אל התכלית, שזה כבר דרגה יותר גבוהה.
טהור לא ישתמש בחלק מהדברים,
וקדוש ישתמש בהכל
פשוט למטרה אחת.
הטהור עדיין, המסילת ישרים אומר נפקא מינה למעשה, הטהור מאוד מאוד נזהר לא לקחת יותר, הוא שומר מאוד בדבקות על הפרישות, אלא שהוא מנסה לכוון אותה ביתר טהרה, אבל הוא לעולם לא ייקח דבר מיותר. הקדוש כבר יכול לאכול קילוגרם בשר בבית המקדש, והוא ממש מזבח. כמה בשר קודשים שהוא אוכל יותר, אין פרישות בבשר הקודשים. כהן שהיה אוכל יותר קודשים, הרי זה משובח, כי הוא גם מונע נותר, וגם שהוא הפך להיות מזבח. כהן אוכל ובעלי מתכפר. זה כבר הדבר שהוא שייך למערכת הקדושה, שהכל מכוון לתכלית. שולחן גבוה כזכו. מישהו שאל אותי שאלה מעניינת, אולי תעזרו לפענח את התשובה. באמת שאל אותי שאלה מעניינת. רמח"ל כותב באוצרות, רמח"ל על הפסוק לך אכול בשמחה לחמך, אז הוא כותב, יש כאן אולי את זה בהישג יד, לא, מסתבר שלא. וואו, אם היית יודע, אז אני... זה שאמר הכתוב הידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, משם לומדים שצריכים לדבר דברי תורה בשעת האכילה. כבר ידוע כי השכינה נקראת לחם, ושלמות התיקון שיהיו, לא משנה, נדבר במושגים הפנימיים, הכל בסוף הוא אומר, ושמה תאמר, איך אומר לך אכול בשמחה לחמך, ולא אכילה ושתייה עם דברים חומריים וגופניים, והסתרה אחר נהנית מהם, אבל היה לו לאדם להתרחק מהם ולא להתקרב מהם בהם. ואיך אומר לך אוכל בשמחה? איך ייתכן שאדם יגיע למצב שהאכילה היא בשמחה? אכילה תמיד צריכה להיות בדיעבד. לזה מתרץ ואומר כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. כאן מדבר שלמה בסעודת מצווה נעשה לכבוד איזה מעשה טוב, לכבוד התורה או לכבוד מצווה אחרת, דרך משל כמו שאמרו במדרש מוצא יום הכיפורים בת כל יוצאת ואומרת לך אכול וכולי, שכיוון שהקדושה נתרצתה וקיבלה אותו המעשה היא סעודה מצד הקדושה, ולא יש יראה שהסתרה אחת תהנה מאותה הסעודה. וכמו שהיא סעודת שבת, כיוון שהיא סעודת מצווה, יש לו לאדם להרבות בה, ולא יש עירה מן הסתרה אחת, ולכך אמר לך אכול בשמחה. הרי שהתיקון האכילה הנעשית בקדושה ובטהרה הוא תיקון גדול שיסוד זיווג העליון, ובפרט עם סעודת מצווה וכולו. הוא ממשיך הלאה לדבר פה ואמרו חז"ל, פתח במזבח וסיים בשולחן, הסוד הוא בזמן שבית המקדש קיים, על ידי הקורבנות שהיו נקרבים על גבי המזבח, האבונות היו מתכפרים. והטעם הוא לפי שעל ידי הקורבן היה נעשה זיווג העליון, כשיש זיווג הערות מתרבים, ובכוח הערות היו מתכפרים האבונות, והפגמים הולכים להם. ועכשיו השולחן משלים לזה, לפי שעל ידי האכילה, כשאדם אוכל בקדושה וטהרה, ובפרט עם יסודת מצווה, הזיווג נעשה, ואז הערות מתרבים והחסד גובר, ובכוח החסד והאבונות מתכפרים. והתיקון נשלם כראוי בסוד הייחוד העליון המתגלה, כמו שכתוב היה שם למלך על כל הארץ. השאל אותו חכם, שאל אותי שנגד שלכאורה דברי הגר"א נסתרים מדברי הרמח"ל, כאן אומר מפורש שאם אדם זוכה באמת להעמיד ערך שסביבו הוא עורך סעודת מצווה, אז אין פחד מהסתרא אחרא, ואין אדרבה על דרך הקדושה של המסילת ישרים, שממש כל ה... כל המשקה גרונם של תלמידי חכמים, הרי זה ממש מקריב נסחים, וכן וכל מאמרי חז"ל של כהנים אוכלים בעלים מתכפרים. שואל, כתוב שם בספר משלי, בביאור הגר"א על משלי, כתוב שהסתרא אחרא אומרת לאדם, איך תחילת משלי אומרת לו, זבחים שלמים עליי, איך מי זוכר רבי שלום את הפסוק, זבח שלמים עליי, איך עשיתי נדריי. יש כאן אולי, יש לך אולי בספרייה גם ביאור הגר"א על משלי, עוד אין תקציב. אז הוא אומר, אומר הגר"א שם, היא אומרת כאן זבחי שלמים עליי, לך שילמתי נדריי, משהו כזה. מה זה זבחי שלמים עליי? אומר הגר"א, הסתרא אחרא, איך היא מגיעה לאדם? דרך קורבנות שלמים. למה? כי קורבן שלמים, הוא אומר, כל הקורבן שלמים זה היה אדם מקריב קורבן שלמים, מביא בעסק, כמו שהתורה אומרת, במקום לאכול בשר תאווה, לוקח את הבשר, מקריב אותו במקדש, אוכל אותו בירושלים, ויושב ואוכל סעודה בשרית. מה? כן. הוא אומר, כל הסתרא אחרא נכנסת לאדם, הוא אומר, דרך סעודות מצווה. כי הוא מרגיל אותו להתעסק בחומר, ולאט לאט לוקחת אותו והופכת אותו לסעודות. רואים שכל החינוך של הגר"א גם כן היה, כמו שרבי יעקב מליסה כותב כביקורת על אנשי דורו, אנשים שכל ימיהם כחגים, לא להרבות יותר מדי באכילות בסעודות מצווה. זה מקום אחיזה לסתרא אחרא. אבל לכאורה הרמח"ל בא בטענה, בטענה חזקה מאוד, סעודת מצווה בפרט שלמים, יש לנו דבר יותר גדול משלמים. שלמים זה כל היחס של תיקון החומר, לקחת בשר תאווה ולהפוך אותו לאכול אותו במקום המקדש. אז
זה מי שהגיע למדרגת הקדושה.
אתה אומר שהגר"א דיבר למי שעדיין לא הגיע. יפה, אבל ברמח"ל כנראה שהוא לא מסייג, הוא בא ואומר שכל
נשמע שכן,
מה?
הקדושה שם.
ברור, אבל ממנו נשמע קצת, אם הבנו נכון, שכל יהודי בשעה שהוא אוכל בסעודת, הרי הוא אומר כאן הוראה, בסעודת שבת יש מקום לפרישות בשבת, הרמח"ל גם במסילת ישרים וגם בעוד מקום וגם בחוקר ומקובל אומר שבשבת אין מידת הפרישות בשבת. אז פירוש הדבר שהוא הבין שברגע שיש ערך של סעודת מצווה, אז מפקיע כבר את הסכנה מהסתרא אחרא, היא כבר לא יונקת. אז איך מיישבים פה ממש קושייה חזקה מאוד, נראה ממש כמו לכאורה ניגוד.
תן לי אמור את מדרש, זה לפני שהוא הכיר את הרב קוק ואחרי שהוא הכיר את הרב
קוק. מה אמרת לנו עכשיו?
אי אפשר, גם סעודת שבת, אני מאמין שהגר"א, שהרמח"ל, אם הוא יראה בן אדם שסעודת שבת עושה לו כזאת תאווה שהוא לא מצליח להתגבר על הגוף שלו, אני חושב שזה והרבה, כאילו...
אז אני מנסה להסביר אותך, אתה רוצה להגיד ככה, אתה אומר ככה, הגר"א לא מתווכח בעצם הרעיון עצמו, שהוא ודאי רעיון מוחלט, הוא רק אומר, זה מקום שהיצרה יכול להיכנס בו דעין. הרי כמה עמל ועבודה צריך להעמיד פרופורציה בין ערך השבת לבין ריבוי הסעודה? נגיד לכם את זה בדרך משל, אולי אמרתי את זה לכם יצר פעם. בזמן שלמה המלך עם ישראל היה בריבוי טובה גדול מאוד, ולא היה בזה דופי, הכוונה איש תחת גפנו ותחת עינתו, והכל והכסף הזהב מצויים כאפר, והעולם היה במצב של קודש. למה? כי היה איזון, היה כל כך חוכמה, כל כך חוכמה רבה נפרצת בישראל, שבאמת העולם הזה היה עומד בתפלות. תיקחו אדם חכם גדול, איש קדוש, תיקחו את הרב קוק, ושימו אותו על... ושימו אותו, תושיבו אותו ברכב מפואר, זה אף אדם בעולם לא יעלה בדעתו רגע מי תפל למי. הוא איש קדוש, הוא איש ראשו בשמיים, באמת רואה את המציאות בתפיסה, ואני בכוונה בוחר דמות כזאת, כי לצערנו הרבה ימים משתבשנו גם בזה שאדם קדוש זה מי שהעיניים שלו קדושות, דיינו שעושה כל מיני קונצים בעיניים. קדושה לא קונים על ידי כל מיני משחקים, קדושה קונים על ידי השכלה, השכלה אלוקית, מי שרואה את העולם באמיתתו, זה איש קדוש. איש קדוש זה לא, יכול להיות שהוא איש פרוש, אבל הוא לא קדוש. קדוש זה השבח היחיד שצריכים לקבל אותו רק דרך, הרמח"ל קורא לזה, מכיר את מצפוני הבריאה, יודע שהוא רואה את העולם, אצלו העולם זה מבט של משל אלוקי, שמבין מאיזה שורשים הענפים האלו נמשכים.
אמר לכאן הרבי הקדוש, לא,
זה שבת שם. נו. שלא הוריד את ידו מתחת נותנה. זה הנהגת הקדוש, זה לא מגדיר את הקדוש. אם נבין למה הוא יתנאי ככה, אם אני אעשה ככה, אני לא, אל תקרא לי קדוש. זה לא ישנה את המציאות שלי. קדוש זה רעיון, קדוש... האדם שהחיים שלו מיוחדים ולא הופכים חיים מנפרדים למיוחדים על ידי שאני עושה כמה וככה הנהגות של קדושה כביכול, זה לא עובד ככה. אז אדם כזה
הוא אומר לקדש עצמו במעשיו,
בוודאי שבסוף המעשים מתקדשים, ברור, לא בסוף, בהתחלה זה הבעתליה, ברור שיש לזה השלכות, זה לא רק רעיוני, אבל זה מגיע על ידי רעיון. איך אדם שחלה, תיקח, אני רוצה, תיקח, תסביר לי איך מקדשים סעודה. אז יש אפשרות, כמו שנראה כאן ברמח"ל, עצם זה שאני שם את הערך במרכז הסעודה, זה גם הישג מאוד יפה. ויש עוד יותר גבוה מזה, שהוא מבין את סוד האכילה, מבין מה זה בכלל, מה זה בכלל המציאות, כמה האכילה מקבילה לסוד הקורבנות, שאכילת מזבח ואכילת אדם, הוא מבין את הסוד, ועל ידי כך הוא מתקשר עם הרעיון. אבל בואו נניח אפילו בקדושה, בדרגה שבמושגים שלנו, שאני מצליח, כמה השכלה צריכה להיות בסעודת מצווה כדי שבאמת האוכל שירת את הרעיון ולא הרעיון שירת את האוכל? זה איזונים מאוד מאוד. אם באמת סעודת מצווה עומדת בתוקפה, שגם הגר"א היה מסכים, רק הוא אומר שפה מקום לאחיזת היצר, כי לאט לאט הפרופורציה תשתנה. תעשה סעודה גדולה, כמה אתה יכול להאכיל, להאכיל אלף פרים? הוא היה שוחט שלמה המלך בסעודה רגילה של יום חול, שולחן המלך, וזה מחוץ מהכינוחים שם שהיה בלי סוף דברים. איזה השכלה, איזה דרשה שלמה המלך היה אומר על השולחן הזה, לאיזה רוממות אנשים הגיעו, ושכל זה היה שולחן גבוה כזכור, שולחן פרטי, של שולחן מלכות, לא שולחן, אולי אכלו בהר הבית, ושולחן הפרטי של שלמה המלך היה כזה, וישב שלמה על כיסא השם, שאכילת הצהריים שלו הייתה כמו קורבנות במקדש. נראה לי שכאן אני חושב התשובה נמצאת.
זאת אומרת, מי שאדם גדול יכול גם שהחומר יהיה גדול?
אני אומר, אני הייתי יכול לבוא למקדש להקריב קורבן שלמים, אבל זה לא היה אומר שבאמת אני הייתי מצליח להעמיד את זה בערך הנכון. אומר הגר"א, זה סכנה, אתה נמצא, אל תרבה בקורבנות שלמים, תרבה בקורבנות עולות. עולות זה, יש פסוק נפלא בספר הושע, הושע כתוב ככה, כי זבח חפצתי כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלוקים מעולות. שימו לב, זבח כנגד חסד ודעת אלוקים כנגד עולות. מה כאן המקבילה? זבח בכל מקום בתנ"ך, תראו, זבח הכוונה היא שלמים, זבח. שחיטת בשר לאכילה נקרא זבח, וזבח, קורבן זבח, הוא נקרא תמיד זבח שלמים, זבחי שלמים עליי, כמו הפסוק בספר משלי. למה? כי זה בשר שנועד לאכילה. עולות, קורבן עולה, זה כנגד דעת אלוקים. כשאדם משכיל, זה כולו לשמיים. בהשכלה האלוקית אין שום אחיזה ליצר הרע. אדם שיושב ולומד רמח"ל, לומד את סודות התורה, שום אחיזה ליצר הרע לא יכולה להיכנס. למה? כי הוא כעת עסוק בהשכל וידוע אותי. גם אי אפשר ללמוד את זה שלא לשמה. כי ברגע שאתה עסוק בתכנים האלה, אם אתה סתם לומד ספירות וזה, אדם יכול אולי חס שלום ייפול בו. מי שלומד את הלב של הסוגיות, זה איפכא מסתברא ללשמה. הוא כעת מבין כמה שהעולם מכוון לתכלית אחת, הוא לא יכול ללמוד את זה לשמה, שלא לשמה. אז זה נקרא דעת אלוקים מעולות. קורבן עולה, הוא לא עולה קלים.
יש מאמר בדואר שהקדוש ברוך הוא מעדיף את השלמים ולא את יותר מאשר את העולם.
אז עוד פעם, אתה אומר רעיון מאוד יפה, זה מה שהרמח"ל אומר, ועד רבה השפלתו תהיה הגבהתו, משם יקנה יקר וכבוד שאין כמוהו. כי באמת הדבר הכי תכליתי זה אכילת הקודשים. אבל שוב פעם, הסיכון הוא גבוה. אז אומר הנביא, כי חסד חפצתי ולא זבח. אני מכם, אתם לא, אני בינתיים אצלכם אני מעדיף יותר את החסדים שלכם מאשר שתקריבו לי קורבנות זבחים, כי המצב הוא לא מתוקן. אז
גדול הדור יכול להיות עם כל הזהב והעשירות, וזה
אני לא יודע מה זה גדול הדור.
כל אדם יותר מלא בתורה ויותר מתמלא בחומר, החומר לא יכול להשפיע עליו.
החומר לא עוד שלא משפיע, החומר נתקן על ידו, החומר מתקדש על ידו. למה אתה צריך להשתמש במושגים? מה עליך? מה אתה? איפה קראית כאילו מושגים? למה? טוב, נפקו כמר, אז מי אני?
זה אכילה.
מה? כמה זה מושגים שמביאים לידי הטייה. אנשים חושבים שיש ניצוצות בחומר ודברים כאלה. אנשים לא מבינים את המשל והנמשל, וזה מקום שמביא לידי הטייה. לא כדאי. המון העם לומד את זה, הוא בא לידי הטייה. הוא חושב שיש ניצוצות אלוקיות בתוך החומר, רחמנא ליצלן. אין דבר כזה. חומר הוא חומר, הוא חשוך. ניצוץ, המושגי ניצוצות זה מושגים משליים, רעיוניים, פנימיים, שאין להם שום קשר למציאות שלנו.
מה הכוונה אבל כשבן אדם מלא בדעת תורה שמשתמש בחומר?
אז אמרתי, בשתי אפשרויות. או שהרעיון עומד יותר חזק, ועד כדי כך הוא חזק שהוא מטפיל באופן טבעי את התפל, או שעד כדי כך הוא חכם ומשכיל שהוא מבין אפילו את סוד הפעולות. אלו שתי דרגות הקדושה שאנחנו יכולים לנסות להתכוון אליהם.
אם החומר נהיה תפל אל הרוח, אז מה שווה החומר? הוא סתם יהיה חלש.
למה? סעודה. סעודה נשארת תמיד טעימה. שלמה המלך המאוד היה נהנה מהאוכל. אמרתי לכם את מה שכתוב בתוספות במסכת עבודה זרה. שואלים שאלה, את הסתירה הידועה בין רבי יהודה הנשיא, שמצד אחד לא פסק מעל שולחנו, ומצד שני לא נהניתי מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. תוספות מתרצים שהסועדים אכלו, הוא לא היה אוכל מהצנון חזרת וקישוט. הגאון מווילנה בביאור הגה לשולחן ערוך חולק על תוספות ואומר, היה אוכל, אבל היה אוכל את זה לשמה, היה אוכל את זה בקדושה. אדרבה, כמו שאתה אמרת מקודם, שם שמיים יותר מתקדש, אפילו צנון חזרת וקישוט נרתמים לכבודו, שכל הבריאה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו לה לכבודו. אבל אנחנו לא נמלטים עדיין מהסיכונים שקיימים בהתקדמות. כמה לא בכדי רבי פנחס בן העיר שם את הקדושה לפני רוח הקודש, להבין שיש בנו אחיזה בקדושה, אבל מאוד מאוד איטית ומאוד לפי ערך. אבל אדם שיגיד אני כבר קדוש וכל היום אני ישב ואני ארבה בסעודות, אז הוא עלול, היצרה יכול להיות שחטף אותו.
זה גם קשור
לשוצת
שיש עדיף התואר.
נכון,
זה הסיבה שדוד אמר גם בקדוש של קדוש.
שם זה מסיבה אחרת, שם זה מסיבת הכנסת תומת האומות תחת קדושת ישראל. הוא רוצה לתקן את האומות. התורה נתנה אחיזה למקום תיקון. תראה דבר נפלא, איפה שמעתם בהיסטוריה שהיה אש יפה תואר בהיסטוריה? פעם אחת ברכידה, אין בלתה, דוד המלך לבדו. שמעתם על עוד מישהו שהשתמש ביתר הזה? מה? היו הרבה, היו הרבה, הרבה נשות יפות תואר, לא רק אחת. מה? לא, עד שבע. אמו של אבשלום הייתה חגית, לא חגית, בת מאחה, השם שלה, מאחה בת מלך גת. בכל אופן, הברייתא מסכת, תנו רבנן 400 ילדים לשלמה דוד היה בנות יפת תואר. כל זה היה רק דוד המלך שרצה לתקן את העולם. זה סדרים מיוחדים שנועדו רק ל... לא שמענו בשום מאמר חז"ל שפעם אחת היה בהיסטוריה מימוש היתר הזה. אז כאילו כל הפרשה הזאת ניתנה לדוד, נמסרה לדוד מלך ישראל. כלומר המלך גם ניסה ללכת על אותו אלף נשים לקחת מהאומות בת פרעה, קשה לבד, מקום מאוד דק ומסוכן. מה שקטי, פפלגנו כבר השעה? שלוש. טוב, אז הבנו את היסודות של כל המסילת ישרים על רגל אחת, שזה בעצם כל יסודות החסידות, שזה אפשר להגדיר חסידות בנויה משני מרכיבים או מארבעה מרכיבים: העצמת העירה ואהבה וקדושה וטהרה. טהרה וקדושה, שני החלקים שהם עיקרי החסידות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.